חנוכה, יום עיון במכון מאיר, תשע"ג. חנוכה מאוד מיוחד דרך אגב השנה. מה מיוחד? בחנוכה השנה מיוחד בדיוק, שהוא מתחיל במוצאי שבת. ואז אנחנו במובן מסוים מרוויחים שתי שבתות בחנוכה. כלומר, מואר משתי שבתות, זאת שלפניו וצמודה אליו, וזאת שמיד אחריו, איזושהי קדושה יתרה. ורק מדגיש את החיבור של חנוכה עם שבת. ברשותכם, מה שנעשה כאן היום, איזשהו ניסוי, שהוא בנוי על איזושהי הנחת יסוד. הנחת היסוד היא שהסוגיה בגמרא שעוסקת בחנוכה, מסתירה בתוכה הבנות עמוקות מאוד בקשר לתוקף החג בעצמו. אחרת, קשה מאוד להבין את הגמרא. קשה מאוד להבין את הדוגמאות שהגמרא נותנת וכן על זה הדרך. אז ברשותכם, אנחנו ננסה ללמוד היום את השורות בגמרא, ודרך השורות בגמרא לראות איזה רעיון הגמרא בעצם בקשר לפנימיות החג, הגמרא בעצם מנסה להביע דרך הרובד ההלכתי, הגמרתי וכו' וכו'. בסדר? אז נתחיל. כן. לא נעבור כאן על הכל היום, אבל ננסה. הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. זה הגמרא שאנחנו כולנו מכירים. עכשיו הגמרא יש עליה כמה וכמה קושיות. קודם כל, לא מצאנו בשום מקום בתורה או בדברי חז"ל מושג כזה שנקרא מהדרין מן המהדרין. אין דבר כזה. או יש כאילו מצווה ויש הידור. כמה הידור? עד שליש, עד חומש. הידור. אין דבר כזה מהדרין מן המהדרין. מה זה הדבר הזה שבחנוכה מתחדש פה איזה גדר? א', מה זה? מה, 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 מה זה החידוש של הגדר? וב', מה בדיוק התוכן שלו? מה ההבדל בין, מה השינוי בין מהדרין לבין מהדרין למהדרין? ואם יש מהדרין, אז למה לא מהדרין למהדרין למהדרין? איפה זה נגמר? היום בעידן שלנו, היום כל דבר יש מהדרין, נכון? הסעות מהדרין ופנסיון לכלבים מהדרין, הכל כאילו הולכות מהדרין. אבל זה מתחיל כאילו הגמרא אשמה. הגמרא אשמה בזה שהיא בעצם, כביכול, המציאה כאן איזשהו מושג. אז זאת שאלה ראשונה. הגמרא כאן ממשיכה ומבררת את הסוגיה, ואני רוצה טיפה לחזור לפני כן להגמרא לפני כן. הגמרא לפני כן מדברת על 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 שני דברים מאוד מאוד משמעותיים במנורה, בחנוכיה. א', שאסור להשתמש לאורה, וב', הזמן שלה. וגם כאן הגמרא נותנת כאן זמן מאוד מאוד מעניין, ואומרת מה הזמן. אחורה, זה סוגיית הזמנים בהלכה היא סוגיה מאוד מאוד פשוטה, לא צריך להסתבך, זה לא משהו מורכב. זה זמנים, אנחנו יודעים מה זה. תגיד ממתי עד מתי, אה? תגיד שקיעה עצת הכוכבים, בדיוק, כמו שאבי, נכון? כמו שאבי, תגיד, לא, הגמרא נותנת כל מיני תיאורים מוזרים כאלו. הגמרא אומרת, מצוותה מי שתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק. זה מקום, זה מקור אחד. לפני כן, אומרת הגמרא, עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה, כלומר, זה לא מספיק ברור כמה זה תכלה רגל מן השוק, אז הגמרא מביאה שיעור עוד יותר מוזר. אמר רבא ברבר חנה, אמר רבי יוחנן, עד קליה רגלה דתרמודאי. רש"י כאן אומר, רגלה דתרמודאי, שם אומה מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק, עד שהולכים בני השוק לבתיהם, מי שחשיכה, ומבערים בבתיהם אור או אור, וכשצריכים לעצים יוצאים וקונים מהם. אז אנחנו שואלים פה כמה וכמה שאלות. כלומר, א', מה זה ההגדרה המוזרה הזאת של הזמנים? מה זה, בית, אחרי שאתה לא מצליח, מה זה קלטה רגל מן השוק, מה זה קליה רגל לתרמודאי, מה זה מהאדרין, מה זה מהאדרין ומהאדרין, ומה זה נרישו ביתו. כאילו, מה זה הגדרת המצוות? נרישו ביתו. תגיד, נדליק נר. זה ברור שהגמרא כאן בתוך המונחים ההלכתיים בעצם מביאה לידי ביטוי את את היסודות הכי הכי עמוקים במאבק עם היוונים. אני רוצה דווקא להתחיל מהרגלה דתרמודאי. בסדר? רגלה דתרמודאי. יש כאן כביכול איזה מין, אפשר להדליק נרות רק כשהתרמודאים האלה לא נמצאים. כל עוד התרמודאים נמצאים, יש מאבק, סתירה, מלחמה בין התרמודאים לבין מדליקי הנרות. עכשיו אתה אומר, סך כל התרמודאים האלה זה נראה טיפוסים סטנדרטיים, כן? כאילו, רשי אומר, שם אומה מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים מהשוק לבתיהם, שחשיכה, ואז מבעירים בבתיהם אור, וכשצריכים לעצים יוצאים וקונים מהם. הם כאילו ספקי עצים כאלו. ספקי עצים, בדיוק. משהו כזה. כדי להבין את הדבר הזה, שזה יגלגל אותנו בעזרת השם גם להבנה של גדר המצווה עצמה, נרישו ביתו והמאדרין, וכמו שהמאדרין והמאדרין שאמרנו מקודם, אנחנו צריכים להבין מה היה כל כך מורכב במלחמה עם יוון. מה היה כל כך מורכב במלחמה הזאת? ומה שהיה מורכב במלחמה, כדי להבין את זה, אנחנו נעזר בגמרא במסכת כתובות, אחד המדרשים שמופיע גם בגמרא במסכת כתובות. הגמרא אומרת שהייתה גזירה יוונית, כנראה שזו הייתה הגזירה הראשונה שממנה בכלל התחיל המרד, שכל בת ישראל שרוצה להתחתן בלילה הראשון הולכת להגמון ולא לא עם בעלה. אם אנחנו נסים להעמיק, מה זה הגזירה הזאת? אם אתם רוצים לפרק את ה... כאילו לקחת את הבנות, קחו את הבנות, כאילו, תעשו, קחו את הבנות, כמו שהיו גויים שעשו בעם ישראל, אם אתם לא רוצים. מה יש בדבר הזה? יש כאן בעצם ניסיון יווני לקחת את הראשית. יש איזו נקודה פנימית, עמוקה, של סוד, של קודש, שהיא באה לידי ביטוי בדרך כלל בראשית. זה ראש חודש, זה מילה בגוף, זה הלילה הראשון בין בני הזוג, שהיא מה שהופכת את הדבר למושפע ממה שמגיע מלמעלה למטה. שבת, בדיוק. ואצל היוונים הדבר הזה הוא לא קיים. אין ליווני בעיה שתחיו איש ואישה. יש לו בעיה עם המושג הזה של הקדושה, של הנבדלות. יש לו בעיה עם המושג הזה של משהו שהוא לא מכאן ועכשיו, אלא זה מעבר. את זה היווני רוצה לקחת. תביא לי רק את היום הראשון, זה הכל. ולכן, כן, לכן, תשאיר לי רק, תשאר לי, אני כל הזמן צוחק. לכן כתוב שהיוונים נכנסו להיכל ו... נכון? הם חיללו את המקדש, נכון? בית המקדש היה מחולל. מה זה מחולל? פשוט עשו אותו חלל. הבבלים, אני יכול להבין, הם הרסו את המבנה. באו עם פטישים ושברו. היוונים לא הרסו את המבנה. הם לא הרסו אותו. הם פשוט רוקנו אותו מתוכן. רוקנו אותו מתוכן. זה נקרא להכניס צלם להיכל. להכניס צלם להיכל, זה יכול להיות פסל, אבל זה יכול להיות גם צלם. כלומר, ההיכל זה מקום קדוש. זה מקום נבדל. אני אסביר. זה מקום נבדל. זה מקום שבו הזמן והמקום מאבדים מהמשמעות הרגילה שלהם. מקום ארון אינו מן המידה וכל זה. ופתאום אתה מכניס איזה צלם יווני כזה, שהוא מתחיל למדוד מה הגובה, מה האורך, מה המשקל, מה העניינים התרבותיים, מקטלג את זה באיזה יומן, ושם את זה במדף של התרבות המסופוטמית פה במזרח. זה לקחת את הקודש, ולתת לו איזה מין, להלביש אותו באיזה מין, לא להלביש, כאילו לרוקן אותו מתוכנו, להלביש אותו באיזה מין מושגים מאוד מאוד אנושיים כאלה, ולהגיד, אבל אני יודע, מה הבעיה? זה כמו שתיתן לאיזה מין גאון ללמוד תלמוד או תנך, שיש לו ראש פיצוץ, אבל הוא רק לא מודע לקדושה של הדבר הזה ולעובדה שזה ניתן למשה מסיני. איך זה נראה? זה מדהים. יצא לכם פעם לקרוא ספרים כאלו של אנשים גאונים אבל כופרים, כאילו הידע שלהם הוא בלתי נגמר, זה מדהים, אבל אתה רואה שזה זה כמו להתעסק עם, סליחה, עם גופה. כאילו, זה משהו כזה. זה בעצם מה שהיוונים ניסו לעשות. בגזרה הזאת, לגעת בנקודת הראשית, בעצם לרוקן את הכל מתוכן, להשאיר את הכל באיזה מין קליפה כזאת. הדלקת נרות חנוכה היא בעצם מלחמה בתרמודאים. מי הם התרמודאים? כן? התרמודאים זה אומה שעסוקה בלהאיר אור באופן אנושי. זה התרמודאים. אנחנו עסוקים בלקבל את האור האלוקי שיורד מלמעלה למטה. אתם מבינים את ההבדל? האם אתה אוסף עצים ומדליק בערה, או שאתה עסוק בלקלוט את האור? אש שיורדת בית המקדש, אש שיורדת מלמעלה למטה. הנבואה היא אש שיורדת מלמעלה למטה. גם הלהבה עצמה, כשמסתכלים בפתילה, זה ממש בולט שהיא הגיעה מלמעלה. היא רוצה לחזור למעלה, היא רק נאחזת בפתילה, אבל היא, המקור שלה הוא למעלה. הוויכוח כאן הוא, מה מקור האור? האם האור הוא מלמטה למעלה? האדם, היווני, הוא לומד, הוא חכם, הוא משכיל, הוא מבין, הוא מאיר את העולם, אור, או שטוען עם ישראל, לא, לא, יש אור אחר, יש אור עמוק יותר, וזה האור שיורד מלמעלה למטה. איך קוראים לאור הזה? ברבים, אורייתא. אורייתא, זאת התורה, האורה, אורייתא, שיורדת אלינו מלמעלה למטה, ונתפסת באדם. אם האדם הוא כלי ראוי, אם אני מכין את הנר שלי, את הגוף, מזכך אותו, ואת הפתילה שלי, אני זוכה שתדבק בי האש האלוקית, האור האלוקי, שזה בקצה שלו הנבואה. יש כאן בעצם שתי גישות שמתנגשות. התרמודאים, מדליקי האש מלמטה למעלה, הם מחכים שכולם יהיו בחושך, כל האנושות יהיה בחושך, ואז נדליק לכם את אור המדע, נדליק לכם את אור הבינה, נדליק לכם את אור החוכמה, נעשה לכם חשמל בבית, נעשה לכם תקשורת, נעשה לכם, נעיר לכם את החיים. כל האנושות יושבת בחושך, ויש איזו אומה תרמודאית, שהיא עסוקה בלהעיר לכולם את אור הדת. וואו, איזה יופי, איזה תרבות, כן? מה? מה זאת אומרת? לא, כל השאלה מה להורא מלמעלה? שאלה אם אתה, התרמודאים הללו, כן, הם לא מאמינים שיש למעלה. הם עסוקים רק בלהעיר למטה. אין אור למעלה. יש רק אור אנושי של חוכמה אנושית. אין אור למעלה. ועם ישראל עסוק להעיר את האור שמגיע מלמעלה, להעיר אותו, להעיר אותו במציאות. זה גם כנראה הטעם של השיעור השני שנקבע כאן בגמרא, עד שתכלה רגל מן השוק. רגל זה לשון הרגל. הרגל. מערכות היחסים בין העולם שמתחת לשמש לבין העולם שמעל השמש, הוא שהעולם שמתחת לשמש הוא עולם של הרגלים, של חוקים שחוזרים על עצמם. בעצם מי שנמצא רק מתחת לשמש אומר, מה שהיה הוא שיהיה, כל אותו דבר, כל אותו עניין, כל ככה. עולם של רגל. והדלקת נר חנוכה היא ביטוי למה? היא ביטוי לחידוש. היא ביטוי להתגברות, היא ביטוי לתנועה, היא ביטוי לזה שיש מעל השמש. יש טבע, אבל יש מעל הטבע שמתלבש בטבע. יש מעל הטבע שמשודד את הטבע. עם ישראל הוא מעל הטבע. הוא שובר כבר אלפי שנים את חוקי הסטטיסטיקה, את חוקי השרידות, את חוקי... הכל נשמע, כי עם ישראל הוא מעל הטבע. אז מתי אפשר להדליק נרות חנוכה? נרות חנוכה תדליק כשתכלה רגל מן השוק. כשתבין שלמערכות הטבע... הרגילות, שהן מאוד מאוד יקרות, אנחנו לא כמובן מזלזלים בהן, הרי הקדוש ברוך הוא עשה גם אותם. אבל למערכות הטבע הרגילות, לכל כלל, יש יוצא מן הכלל. היוצא מן הכלל זה עם ישראל, שהוא מעל הטבע. והדלקת הנרות היא מתבצעת כשקלה רגל מן השוק. יותר נכון, הדלקת הנרות בעצמה היא זאת שמכלה את הרגל מן השוק, מכלה את התפיסה הזאת שיש בעולם הזה רק הרגלים ורק חוקים טבעיים, שזה מה שבעצם אומות העולם לא מצליחות להבין, איך עם כזה קטן מורד באימפריה כזאת גדולה, אתם לא רואים את החוקים, אתם לא רואים לאן כל זה הולך, אתם לא רואים שאתם צריכים להתאמע, להתבולל וכן על זה הדרך. אז זה לגבי שני השיעורים האלה. בגלל הדבר הזה, בגלל שכל העניין של חנוכה יושב על יסוד הבית היהודי, על הפלא הזה של הבית היהודי, אז חז"ל עשו כאן איזה מין תרתי דסתרי. כי מצד אחד, הם ביקשו מאיתנו לפרסם את הנס. נכון? אז אם זה לפרסם את הנס, אז תן לפרסם, תן לשים באזריאלי כל הלילה, ותן חנוכיה באזריאלי, ותן זה. ומצד שני, חזן אומרים לך, לא. תעשה נר איש וביתו. את החנוכיה אתה יכול להדליק רק בתוך הבית. הגדרת המצווה היא פרסום הבית. פרסום זה גם אותיות, יכול להיות אותיות סיפור או סיפורים. פרסום זה בעצם, אתה הופך את אותיות סיפורים. יש פרסום שהוא סיפור, יש פרסום שהוא חיצוני לגמרי. הוא בדרך כלל בצבע ניאון, הוא ריק מתוכן, והוא בא לספר לך כמה אתה חסר אם לא יהיה לך את הדבר הזה והזה. כן? והכיוון שלו הוא החוצה. החוצה כל הזמן. כאילו, איך תקנה? אין לך את זה, אין לך את זה. יש פרסום שהוא אחר. יש פרסום שהוא מזמין פנימה. יש כאן נר בתוך הבית שמזמין אותך להיכנס פנימה ולראות יש מציאות פנימית בעולם. אין רק את המציאות החיצונית, היוונית, שהיא כלפי, מופנית כלפי חוץ, אבל בפנים היא חלולה, היא ריקה מתוכן בפנים, היא עסוקה רק במסביב. כתברי הכוזרי, חוכמת יוון היא פרחים ללא פירות, אלא יש כאן איזה מין פרסום שבעצם פונה לאומות העולם ואומר להם, בואו תראו, אפילו תיכנסו פנימה לתוך הבית ותראו שיש מקום שהוא מלא, שהוא לא חלול, יש, זה בעצם המצוות סיפור, סיפור הבית, זה בעצם המצווה הזאת. לכן המצווה היא נר איש, נר איש וביתו. עכשיו, זה מאוד מאוד ברור, וכבר הזכרנו את זה כמה פעמים, ש... זאת אומרת, זה מאוד ברור שחלק לפחות מהתקנות להדלקת החנוכיה קשורות מאוד מאוד למנורה במקדש. נכון? ראינו את זה, יש לזה הרבה מאוד דוגמאות, הדלקת נרות בבית הכנסת, שהיא ממש, הרי זה לא בית, בכל אופן, מדליקים את זה בבית הכנסת, בכותל דרום, זכר למנורת המקדש, והשימוש בשמן זית, והאיסור להשתמש לאורה, וכן על זה הדרך. ובכל אופן, יש כמה וכמה הבדלים, בין הדלקת המנורה במקדש לבין הדלקת החנוכיה. הדלקת המנורה במקדש היא כל השנה כמובן, וזה רק בזה. הדלקת המנורה במקדש היא כל לילה, כל הנרות. ובחנוכה אנחנו מדליקים כל פעם, יש איזה מין התגברות כזאת. בלילה הראשון מדליקים רק נר אחד, ואחר כך זה מתגבר והולך. ההבדל בין הדלקת המנורה במקדש לבין הדלקת נר חנוכה, יש ביניהם נקודה מחברת, אבל בית, הדלקת הנרות במקדש היא בעצם ביטוי למצב שבו עם ישראל נמצא בשלמות. אנחנו בשלמות, ולכן אנחנו מאירים לאומות העולם. יש כאן איזה מין הערה החוצה לאומות העולם. כן, בבית המקדש החלונות לא היו קלטו את האור מבחוץ, אלא החלונות בבית המקדש הוציאו את האור הפנימי כלפי חוץ. אז לכן מדליקים את כל הנרות, ומצוותה של המנורה שתדלוק כל הלילה. הנרות של החנוכיה אלה הן נרות של מסירות נפש, ולכן הם מתחילים מאחד, פי בית הלל. מה זה אחד? זה שמה ישראל, השם אלוקים אשר אחד. אין יהודי בעולם שאתה לא תגיע לנקודת האחד שלו ולא תמצא אותו שייך. יכול להיות שיש יהודים שהם לא בשמונה, לא בשבע, לא מאדרין, לא זה, אבל אין יהודי בעולם. כשאתה מגיע איתו לעצם הנקודה הפנימית שלו, ואתה תגלה שהוא לא שייך. אין דבר כזה. כל יהודי בנקודה הפנימית, באחד, ביחידה שלו, בשורש הנשמה, הוא שייך, הוא ימסור את הנפש, הוא כל כולו אחוז, הוא כל כולו דבוק. הוא כל כולו בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, יש כאן איזה מין הדלקת נרות, שתוקנה על המסירות נפש של עם ישראל נגד המכבים, והיא מתחילה קודם כל מאיזה מין מדרגה בסיסית שאומרת, זה שייך לכולם. הדלקת הנרות הזאת, הדלקת הנר היחיד הזה, נר איש וביתו, וכל בית דולק נר, שייך לכולם. מסירות נפש. אז לכן זה נר איש וביתו. זה קשור אל הבית, זה נר איש. כאילו, זה לא כאילו, אני ממש שומע שהגמרא אומרת את זה. נר השם נשמת אדם. נר איש וביתו. תדליק את הנר בבית, תדליק את הנר בעצמך. זה קשור כמובן לאומץ של המכבים להתחיל את המרד. הרי זה ברור למכבים, החשמונאים, שמשפחת בית חשמונאי לבד לא יוכל לנצח את האימפריה היוונית הגדולה. וכשאתה מתחיל במרד, אתה בעצם אומר בעומק, שאתה מאמין באמונה שלמה שכל המתייבנות וכל הרוח היוונית שחופפת על כל הסביבה כאן, היא בעצם רק קליפה חיצונית. וברגע שניגע ביחידה שבנפש, בנקודה הפנים פנימית, היא תהיה התעוררות. יבואו אחריי. כשאני אקרא מי להשם אליי, יהודה המכבי אומר, אני יודע שיבואו אחריי. ולאט לאט הם יהיו יותר ויותר רבים. אין יהודי שבעומק העומקים שבו, ויש כאלה צדיקים שמומחים לדבר הזה, להגיע לנקודה הפנימית, לעורר אותה. הרב קוק, שלמה קרליבך, הרב מנובביץ', הם תחויה, כאילו, הסתכל על יהודי, ישר לעבור את כל המחיצות, ובום, לגעת לו בנקודה הפנימית, ושם להדליק. זה המדרגה הבסיסית. זה נר של בסירות נפש, ולכן הגמרא בעצם מדברת על הדבר הזה. על המצוות חנוכה, נר איש וביתו, נר איש וביתו, נר השם נשמת אדם, בעצם. המהדרין. המהדרין מול המהדרין מן המהדרין. אז מה ההבדל בין נר איש וביתו ולמצווה הבסיסית לבין ההידור? אני אומר, בעיקר מה שמעניין אותנו זה המדרגה השלישית. זה מדרגת מהדרין מן המהדרין. זה המדרגה המסקרנת אותנו, כי היא מדרגה ייחודית לחנוכה, היא לא קיימת בשום מקום בחזל. דרך אגב, כדאי לדעת שמצוות חנוכה היא המצווה דרבנן האחרונה. יש תרי"ג מצוות דאורייתא ועוד שבע דרבנן, חנוכה היא האחרונה שבהם, ביחד זה יוצא כתר. אז חנוכה זה המצווה שמשלימה את הכתר. כל פנים, טוב, אז מה ההבדל בין המצווה הבסיסית לבין המהדרין? אז מהדרין, המילה עצמה זה א', יכול להיות לשון הדר, פאר, זה לפאר את המצווה, אבל לא רק, אלא בארמית זה מחזר, מחפש. מחפש מה? מחפש להיות שייך. זה שהמצווה התקיימה, שבבית דולק נר, זה יפה מאוד, זה מסירות נפש, כל הבית, אבל אני לא הייתי חלק מהעניין. אני רוצה להיות חלק מהעניין. אני רוצה שתהיה במצווה גם את החותמת האישית שלי. כן? אני לא רוצה רק, טוב, יש מצווה, אני... זה כמו להניח תפילין, נגיד, מגיע בחוצ'יק למכון מאיר, בעל תשובה. רוצה לעשות תשובה, כל הכבוד, צריך להניח תפילין כל יום. אין בעיה, יש פה בחדר רם עם גמח תפילין. כל יום הוא דופק בדלת, לוקח גם גמח תפילין. מה, יש עם זה בעיה? קיים את המצווה או לא? קיים, נכון? גמח תפילין, יש שם את כל הסוגים, מרשי כזה עד ספרדי כזה, אשכנזי כזה, כל הדברים. כל יום הוא מניח, אולי אפילו כל יום אחרות, כל התפילין שם חזקת כשרות, הוא קיים את המצווה. בשלב מסוים, מתעורר בלב, רגע, אני רוצה תפילין שלי. מה אכפת לי? לא. יכול לחבל לך על הכסף? לא. תפילין שלי. אני רוצה לפגוש את הסופר. אני רוצה לראות את הכתיבת האותיות. אני רוצה להיות שמכנסים את הפרשיות. אני רוצה שזה יהיה שלי, המצווה. או, זה הידור. אני רוצה גם, כשאני גם פוגש את הסופר, אני אומר לו, אתה יודע מה? כבר תעשה לי, עוד מעט פגשתי סופר סתם שכותב לנו את התפילין ואת המזוזות, אז הוא מספר לי ככה, יש לו אנשים מזמינים, הוא אומר, שמע, אני חשוב לי שאם אתה יכול לעשות את הוו, כל מיני אנשים שמבינים, אתה עושה את האות ככה, ככה, חשוב לי ככה, אנשים מבקשים לו בקשות, הם רוצים המצווה שלי שתהיה באופן מסוים. אני מחזר אחר המצווה. אני רוצה שתהיה, זה מדרגת מהדרין, והיא שייכת לא רק בחנוכה, אלא בכל התורה כולה. כן, אדם מהדר אחר אתרוג מהודר, אז הוא לא יקנה אתרוג כזה בסט, ייקח אותו בקופסה, בלי לדעת מה יש בתוכו. הוא ילך לבעל אתרוגים, יפתח כל אתרוג, יסתכל עליו, איזה אתרוג מאיר לו, ואיזה אתרוג לא מאיר לו, ומי מחייך אליו, ומי לא מחייך אליו, ככה זה ככה, נכון? אם יש משהו במצוות, כל מהדרין של מצות, אז מה הוא יעשה? הוא לא יקנה מצות בחנות, אלא הוא ישתתף בעצמו באפיית מצות, נכון? אחי מהודר, עם קמח מלא וזה, ויגיד תעלל תוך כדי, אה? איך עצור, כל הדברים, כאילו להיות, אתה מרגיש שאתה חלק מן המצווה. יפה מאוד. אבל אמרנו שחנוכה זה חג של מסירות נפש. שנייה, לפני כן. ומה זה מדרגת מהדרין למהדרין כאן בחנוכה? זה שאני לא מסתפק באור אחד, גם אני רוצה להדליק אור. אני רוצה להדליק נר, גם אני. הנה. לא רק בעל הבית, אלא כל בני הבית מדליקים נר. אתם איתי? זה מעניין אתכם? אה? לפעמים אתה לא יודע כל בני הבית מדליקים, כל אחד מדליק נר. אני גם רוצה להיות שייך, גם אני רוצה להדליק נר, אני לא רוצה להסתפק בנר שלך.
לא, הרב, הפוך, כולם,
שייכות,
אחדות, אחד
מתאים
לכולם.
מה הייתי?
לא?
לא, מה הייתי?
מה הייתי?
כבודו, כבודו, כבודו נוגע כבר במדרגת מהדרין למהדרין. תכף תראה. אבל יש לזה מדרגה אמצעית. יש לזה מדרגה אמצעית כאותי שאומרת, רגע, רגע, אני גם רוצה. גם אני רוצה. ואמרנו, זה מדרגה ששייכת בכל המצוות כולם. לא רק בחנוכה. חנוכה זה חג מיוחד. כי חנוכה זה חג שנתקן על מסירות נפש, ואין אפשרות להבין אותו בלי מסירות נפש. כי זה כל העניין. This is all about, מה שנקרא. כי כלפי חוץ, הכל בסדר. היוונים, זה הייתה ממלכה מטורבטת. הם לא רצו להרוס, הם לא רצו להחריב. הם רצו שאנחנו נהיה חלק מהעניין. הם לא הבינו על מה... על מה העצבים? על מה הכעס? אנחנו בסך הכל הרבה נציע לכם דבר טוב. תהיו יחד איתנו במרחב. מה, אתם לא רוצים אתלטיקה? אתם לא רוצים מרוצי סוסים? דברים תרבותיים, דברים נחמדים, מה? מה אתם כאלה קנאים, חשוכים היהודים? מה הסיפור שלכם? תהיו רלטיביסטים, יחסיים. הרי אין ערכים מוחלטים בעולם. אין עולם הבא בכלל. יש רק כאן כאן את העולם הזה, והכל כזה זה. אז הזכרנו כמה פעמים, המדרש אומר... המדרש אומר ככה, שיוון אומר המדרש, נדמה לי שגם המהר"ל מביא את זה בספר של חנוכה, נר מצווה, המדרש קורא ליוון חושך גדול. לא חושך, אלא חושך גדול. על הפסוק, והנה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו, אומר המדרש, אימה זה מלכות בבל, חשיכה זה פרס, גדולה זה יוון, שהחשיכה עיניים של ישראל. אז אני לא מבין, מה זה חושך קטן, מה זה חושך גדול? מה? חושך זה חושך. תשובה, יש דבר שנקרא חושך גדול. הדבר שהכי יכול להחשיך אור זה... לא. אור אחר. אור אחר. אור מסתיר אור. ומכיוון שיוון זה אור, אי אפשר להתכחש לזה שזה אור. חוכמה, בינה, שכל, מדע, פילוסופיה. אז האור שלהם נמצא מול האור שלנו, ואז יש כאן זה ויכוח, מאיפה יוצא האור? מי האור האמיתי? האם זה, ויאמר אלוהים, יהי אור? המילה 25 בתורה? תודה רבה, ברוכתי, ברוכתי. ממש כיוונת לדעתי. תזכו ויצאו, תלמדו רבותיי. לא, לא, הנה, ברוך אתה, אדוני, אלוהים, אנחנו שהכל נעמיד. אמן. אז בסדר? אז יש כאן עניין של איפה האור. ולכן, גם אני רוצה אור. גם אני רוצה להיות חלק. ההידור זה בריבוי אור. בריבוי אור של הדלקה שמגיע מלמעלה למטה. יפה מאוד, זה הריבוי. אבל אמרנו חנוכה זה חג של מה? של מסירות נפש. זה כל העניין. העמדה העקרונית, בלתי מתפשרת על הנקודה הפנימית, הנשמתית, הסודית של כל אחד ואחד מאיתנו ושל קהל ישראל. מול התרבות היוונית המאוד מאוד מאפשרת והמאוד מאוד מעניינת וכו' וכו', שבעצם מפגישה אותנו פעם ראשונה עם דבר שמעולם לא היינו בו, עם מתייוונים, כאלה שהם, מה הבעיה? מה הקטע? לכן, דווקא חנוכה מזמין מדרגה שלישית של מהדרין מן המהדרין. לפחות לפי תוספות, יש במהדרין המהדרין שתי שיטות, תוספות ורמב"ם. תוספות אומר שמהדרין המהדרין, זה קצת מה שאתה הלכת בכיוון הזה. כל אחד מוותר על הנר הפרטי שלו, ומדליקים רק אדם אחד מדליק, רק בעל הבית מדליק, אבל מה הוא מדליק? מדליק חנוכיה מוסיף והולך. כי אי אפשר להתכחש לעובדה שבמדרגת המהדרין יש גם איזה... כאילו, גם אני נהנה מזה, נכון? כאילו... כן, כאילו, אני רוצה לקיים את המצווה, אבל גם אני יש לי כאן עסק בדבר הזה. במדרגת מהדרין למהדרין זה שיא מסירות הנפש. זה להגיד לריבונו שלנו, ריבונו שלנו, אני רוצה רק אותך. אני רוצה רק אותך, אני רוצה רק ששמך יתגדל ויתקדש בעולם. ואם זה אומר שכדי ששמך יתגדל ויתקדש בעולם, אני צריך לא להדליק נרות, ונדליק פה רק חנוכיה אחת, שיראו בחנוכיה הזאת את הימים שהנס יתגבר, ככה רואים את זה יותר טוב, כשזה, אז אני מוותר. זה לפרוש, לוותר לגמרי, זה להתבטל אל האור האלוקי. וזו מדרגה שקיימת רק בחנוכה, ולא בשום חג אחר, כי חנוכה זה כל הסיפור של החג הזה. הביטול הגמור, המסירות נפש, אין לך מסירות נפש יותר גמורה מאשר שאני כבר רוצה לעשות איזה משהו לטובת ריבונו שלו להגיע, ואז אני אומר, רגע, אבל בעצם אם אני לא אעשה, אם אני אפרוש, זה יותר טוב. זה יותר גדול. אבל אני, אז אומר תוספות, כולם מביאים את הנרות שלהם לבעל הבית, ככה, אבא, 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 ככה, לבעל הבית בלבד, רק הוא, רק הוא מדליק את החנוכיה. ואז וואי, כל מי שעובר ליד הבית רואה רק חנוכיה אחת, רואה את מספר הימים, ניכר הנס. זו בזער אנפין מדרגת מסירות הנפש הגדולה ביותר. ולכן דין מהדרין מן המהדרין הוא רק בחנוכה, אין אותו בשום חג אחר, כי אין שום חג אחר שמתייסד על יסוד מסירות הנפש. הרמב״ם, מה?
זה גם שמה
ישראל, שמה ישראל. כן, נכון, נכון. כן, תודה רבה. הרמב״ם יש לו שיטה אחרת. הרמב״ם עושה פשרה. כלומר, השאלה היא האם כדי לעלות למדרגה הכללית אני חייב למחוק את המדרגה האישית שלי, זה תוספות, כן? שום חוק את הגמרא, עכשיו מחוק לגמרי רק כלל, או שאפשר לצור כאן איזשהו חיבור בין המהדרין למהדרין למהדרין. אז הרמב״ם אומר כאן שיש כאן בעצם מדרגה אמצעית. במהדרין כל אחד הדליק נר, ובמהדרין למהדרין כל אחד מדליק חנוכיה. אז יש כאן איזה מין חיבור כזה של דרך האמצע לפי הרמב״ם. כלומר, בוא, אתה יכול לשמור על המדרגה הקודמת שלך, אתה גם כן חלק מהעניין. כאילו הרמב״ם אומר, אני לא רוצה שתבטל, כי למה לא, הרמב״ם זה דרך האמצע, הוא רוצה לכלול את הכל, מידה אמצעית תפארת שכוללת בכלל את כל המדרגות כולם. מהדרין המהדרין זה מי שגם מאיר בעצמו, אבל גם אומר, אבל ההערה שלי היא לא רק אני חלק, אלא אני חלק מדבר שהוא גדול, אני חלק ממסירות נפש, מקידוש השם. אז יש כאן איזה מין מדרגה אמצעית שהרמב״ם הולך עליה, אבל אומר, בתוספות זה יותר בולט. בתוספות יותר בולט את מדרגת המהדרין, המהדרין, המחיקה הטוטלית של האישיות, להיזרק לגמרי על השם יתברך. אבל משני הצדדים, גם הרמב״ם וגם התוספות, בעצם מבארים לנו, דרך הגמרא הזאת, מה זה מדרגת מהדרין המהדרין, ולמה היא בעצם מגיעה בחנוכה. אז בואו רגע טיפה נשחזר מה עשינו. אז התחלנו בעצם בגמרא הזאת, ראינו קודם כל את שיעור הזמנים המוזר שהגמרא, אין לזה הסבר, אין הסבר למה הגמרא לא אומרת מה שאתה אמרת, תגיד שקיעה, צאת הכוכבים, זה הכי פעם, הכי קל, תכלה רגע מן השוק, תרמודאי, מי תרמודאי, מי זה האנשים האלה, מי יודע בכלל מי הם היום? תשובה, אתם לא מבינים, יש כאן שיעור זמן, יש כאן איזה רמז פנים פנים פנימי, מתי מדליקים לראות חנוכה? אתה תדליק לראות חנוכה ותפסיק להיות משועבד להרגל. יש כאלה אומות העולם, מאומות העולם, שכל מה שהן עסוקות זה רק להדליק אור אנושי. אתם צריכים להדליק אורות אלוקיים שמגיעים מלמעלה, וזה קל ירד לתרמודאי. אתם צריכים להדליק אורות שמחלים רגל מן השוק, את ההרגל, את הדטרמיניזם, החוקיות שחוזרת על עצמה, זאת שהיא בעצם סגורה בתוך עצמה. יש פריצה, יש חלון, יש אינסוף שנכנס אל הסוף ומחיות ומאיר אותו, יש עם ישראל שהוא נצח, וכן על זה הדרך. ומכאן, משני ההבנות האלה, בעצם המשכנו לתנו רבנן, נמצאת חנוכה נר ישו ביתו, בתור דוגמה, האמת שנר ישו ביתו זה רק דוגמה, היו עוד כל מיני הופעות, דוגמה למה שניסתה יוון לעשות, זה כמו ש... הדוגמה שעכשיו עולה לי, זה בדיוק הבוקר, הייתי אצל ההורים שלי, אז ראיתי ככה את... אמא שלי מכינה קציצות, אבא שלי, אז אתם יודעים שעושים איזה קציצות ממולאות, אתה משאיר את הבחוץ ואתה מרוקן את הבפנים. כן, לא, על יד, כן. אז אתה... זה בעצם מה שיוון עושה. המעטפת נשארת, בית המקדש נשאר עומד, אתה מקבל כרטיס כניסה, שתיים במחיר אחד, גם בית המקדש בכניסה וגם היפודרום שסוסים בסוף. אור בהיכל, פסטיבל זה... יהיה לך ליצנים בהתחלה ורבנים בסוף, והכל במחיר אחד, הכל כלול, אין שום בעיה. ודתי, מהדרין, עוד פעם זה יהיה מהדרין, ההסעות בדרך יהיו מהדרין, הכל יהיה מהדרין, הכל יעמוד ובפנים הכל יהיה חסר. זה מה שיוון מנסה לעשות. היא מנסה לעשות את זה בכל התחומים, גם בבית המקדש. אני אומר לכם, היוונים לא רצו בכלל להרוס בית המקדש, הם רצו להפוך אותו למוזיאון, מוזיאון תרבותי. אנחנו נבוא, נראה, נסתכל, להבדיל, כן, כמובן, להבדיל, 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 לפעפי הבדלות, אבל ככה הרגשתי מעין ההרגשה הזאת כשביקרתי באחד הספר, ויש שם כתר הרם צובע, הספר המקודש הזה, שהוא שמר על קהילת חלב באלף שנים, והרמב״ם כותב שאת הספר תורה שלו הוא העתיק מהספר הזה, ש... אז כאילו, עכשיו הספר הזה הוא בתוך איזה מין מוזיאון כזה, כפו בתוך איזה ארון זכוכית, אפשר להסתכל. ספר שהוא היה כל כולו מונח בתוך ארון קודש נסתר. כלומר, זה לקחת איזה משהו ולשמור על המעטפת שלו, אבל את הנקודה הפנימית, הקדושה, זה חסר. והרואה מבחוץ לא מבין מה הבעיה. זה בסדר גמור, מה הבעיה? הכל עומד. לא נפלה אבן, להפך. הורדוס, שהוא בעצם המשך של במובן מסוים של התרבות היוונית, אפילו שהוא מלך מ... הוא פיארת בית המקדש, איזה יופי, אבל הנקודה הלב חסר, הנקודה הפנימית חסרה, לקחת את האישה בלילה הראשון ולהעביר אותה אל ההגמון, זה בעצם להגיד, אין משפחה, אין קדושה, אין אינסוף, אין מעבר, אין את הנקודת הנבדלות הזאת, יש אופציה. היום אני איתך, מחר אני איתך, מחר אנחנו כאילו, כל... ולכן, בגלל הדבר הזה, טענו רבנן מצוות חנוכה, נר איש וביתו, נר השם נשמת אדם, מהדרין, זה הרצון שלי להיות חלק מהדבר הזה של המסירות נפש, של הדלקת נר בודד בחשיכה. פתוח סוגריים, אני רק רוצה לומר שבחסידות מדברים על זה, שהלילה הכי גבוה בחנוכה, הכל הלילות הם הכי גבוהים, כי הנר הראשון זה ההתחלה, והכל השאר זה רק תוספת, נכון? והנר השמיני זה הכל מלא. בכל אופן מדברים על הנר החמישי. ספירת ההוד, כן. למה? תלוי איך אתה סופר דרך אגב, אבל... כי בנר החמישי קוראים שני מהפכים בעת ובעונה אחת. הנר החמישי בדרך כלל יוצא בליל ראש חודש טבת, בלילה של ראש חודש טבת. אז גם ככה חנוכה זה בתוך התקופה הכי חשוכה בשנה, בלילות הכי ארוכים, אבל בליל ראש חודש אנחנו יודעים בוודאות שאין ירח. כן? זה גם כנראה הלילה בין הארוכים, בתוך חנוכה זה אולי הלילה הכי ארוך, אבל זה ודאי גם הלילה הכי חשוך. למה? כי אין בו ירח. וזה בדיוק הלילה שבתוך החנוכיה מתהפכת המגמה. כי עד הלילה הזה היה יותר חושך בחנוכיה מאור. נכון? הדלקת נר אחד ושבעה היו ריקים. אתמול היה חצי חצי והיום האור התגבר. בשיא החושך, כשדווקא כשהחושך מתגבר, מתעוררת ביהודי איזה נקודת אחד פנימית ומהפכת. מהפכת ומדליקה נר. אז הנר ישו ביתו, המאדרין זה הרצון להיות שייך, וגם אני להדליק נר, והמאדרין אל המאדרין זה להיות מסירות נפש לגמרי, טוטלית, לזרק רק על השם יתברך. כשהגמרה, אני חושב, רומזת לנקודה הפנימית הזאת של המסירות נפש, שהיא נקודה בלתי נתפסת, זה עצם הנשמה, מיד בהמשך הגמרה, אני כרגע מדלג פה, יש פה הרבה מאוד רמזים שצריך לדבר עליהם, זה, אפשר פה לדבר שעות על הגמרא הזאת, מה הקשר גם לחג סוכות ופרים נכנסים, אז... לא נדבר על זה כרגע, אני רק מדלג לגמרא הלאה, כי הגמרא אומרת מהי חנוכה, דתנו רבנן וקפה בכסלב, יומא דחנוכה תימניה אינון. כלומר, קודם כל ההגדרה של חנוכה זה מה? הרי הגמרא כאן הולכת לפי הסדר, אז אתה רוצה להגדיר, אז אתה, מה זה חנוכה? מה התשובה? 8 זה חנוכה. מעל הטבע. זה חנוכה. מה זה חנוכה? 8. קודם כל תדע שזה 8. זה לא 7, זה 8. 7 זה הטבע. כל גוף בטבע, חומר, יש לו 7 ממדים. קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, והדבר בעצמו. 8 זה מעל הטבע. אז 8, אז שמן, כן? תדליק בשמן שהוא רומז ל-8. 8, שמן זה גם... באטבה שזה בית יודת, שזה שם קדוש, שיוצא מהפסוק בזרועו יקבץ טלאים, שזה פסוק שעוסק בקיבוץ הניצוצות מכל המציאות. אתה מדליק שמן, אתה אוסף את כל הבירורי הקדושה שצריכים להתברר. אז קודם כל תדע לך שחנוכה זה 8, זה 8 ושמן. תתחיל מזה. כלומר, קודם כל תדע שאתה לא מבין. כי 8 אנחנו לא מבינים. איך נר מאיר בחשיכה? נס. תמיה ינון, הלאה. הגדרה הבאה, לא למספד ולא להתענות בעון. זה עוד הגדרה מוזרה. מה זאת אומרת זה? אל תגיד לי מה לא, תגיד לי מה כן. נכון? למה אתה אומר לי מה לא? תגיד לי... כן, תגיד. תשובה. קצת כמו התארים האלוהים. כשאתה מדבר על פורים, אתה ממש עוזר לי היום בשיעור, אני צריך אותך כל שיעור ככה, וכל הערה שלך מקדמת אותנו בדיוק לשלב הבא. האמת, תיאמנו את זה מראש, פשוט אנחנו... פורים זה אור, אור שאפשר להכיל אותו. מה מדובר? איום על הגוף. טוב, רצו להשמיד את הגוף, ניצלנו, נעשה מסיבה. חנוכה זה אור כל כך גדול, וכשמדברים באור כל כך עליון, אתה אף פעם לא יכול להגיד מה כן, אתה רק יכול להגיד מה לא. כמו מה שהרמב"ם מדבר על התארים האלוהיים. אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא כן, אתה יכול להגיד הוא לא, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא לא, הוא מסולק מכל ה... אז חנוכה זה אור כל כך עליון, כל כך נשגב. הנקודה שמתגלה בחנוכה, הנקודה הפנימית של המסירות נפש, היא כל כך מעומק עומקים, שאני לא יכול להגיד לך בכלל מאיפה היא. רבותיי, אני, מחילה שאני אומר לכם את זה, אנחנו התרגלנו לדבר הזה, אתם מבינים מה אנחנו עושים בחנוכה? אנחנו עושים מצווה שמדליקים אור. זה כמעט לא מעשה. הרי רוב המצוות הם מעשים, זה לאכול, זה להניח, זה דברים פרקטיים. להדליק אור, זה כאילו, מה אתה עושה? כאילו, מופשת שבמופשת. אנחנו מתעסקים באור. האור, גם אפילו היום מבחינה פיזיקלית, מבחינה חומרית, אתה לא יודע מה זה אור, הרי לא יודעים מה זה אור היום. אנחנו רואים רק את הגילויים של האור. כשקרן אור פוגעת במשהו, אנחנו מצליחים לראות אותו. אבל מה זה האור? האם זה חלקיק או גל, או שזה גם גל וגם חלקיק, או זה מתנהג גם ככה וגם ככה. האור זה, זה החומר, החומר בעולם הזה, שהוא הדבר הקרוב ביותר ללא חומר. ולכן לא סתם, המקובלים קוראים לה, להשם יתברך, או זה האור אינסוף. זה האור שהוא, אנחנו עסוקים בלהדליק אור. ראש לעולם זה. אי אפשר להגיד מה זה, אפשר להגיד מה זה לא. כאילו, אנחנו מתחילים קודם כל מהשלילה. ואחר כך, ממשיכה הגמרא ואומרת, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל, הרב קוק קורא את הגמרא הזאת, לא בחיריק, תימאו אלא בפתח, תמאו, או בכמת, לא... תמאו, כלומר, זה לא שהם נכנסו להיכל, והתחילו לעבור ולגעת בקד קד ולתמא אותו. עצם הכניסה שלהם להיכל, עצם הבתה היוונית על ההיכל, מתמאת. ונכנסת איזה יווני להיכל, צורת ההסתכלות שלו היא, מה זה מתמת? לתמת, אנחנו מדמים לזה, לתמת זה פשוט לאטום. משהו בלב נאטם אל הנקודה הפנימית של הקודש. אתה מסתכל על זה בעיניים בשר ודמיות, בעיניים טכניות, בעיניים תרבותיות, סקרניות, אבל לא בקודש. לא בקודש. לא בדבר המופלא הזה שהוא תוכן של קודש שמולבש בתוך אותיות, שמולבש בתוך מעשים וכן על זה הדרך. אז לכן תמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול.
איך זה לא תמא?
מה?
זה לא תמא.
נכון.
מה אכפת שהוא סגור,
יפה. קושייה על הרב קוק. אז אנחנו, הטענה כאן, הרמז כאן הוא, תשים לב שכאן הפח הזה, הגמרא מדגישה את השייכות שלו לכהן הגדול. עכשיו, מה שחזל עשו, זאת מהפכה מדהימה. מהפכו כל אחד מאיתנו לכהן גדול לשמונה ימים. הדלקת המנורה היא אחת המלאכות של הכהן הגדול. כן? וכל אחד מעם ישראל הוא כהן גדול, שמונה ימים, מדליק את הנרות. פח שמן של כהן גדול זה בדיוק הרמז לאותה נקודה פנימית שאי אפשר תמי אותה. יש לאדם נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. את הנפש אפשר לתמי. אפשר לקלקל את הנפש. גם את הרוח אפשר באיזשהו מסוים, באיזשהו מובן, לקלקל, לעבד וכו'. את הנשמה אי אפשר לתמי, אי אפשר לקלקל, אי אפשר לחבל, אי אפשר להרוס. אפשר רק להסתיר. זה הכל. הפחד של הכהן הגדול, יש לו רק דבר אחד. הוא מה? לא יודעים איפה. אבל הוא קיים. יש נקודה פנימית אצל יהודי שהיא נצח. שהיא מאין סוף. שהיא לא מכאן. ועליה אי אפשר להשפיע. אתה יכול להשפיע על הגוף, אתה יכול להשפיע על הנפש, אתה יכול להשפיע על הרוח, אבל הנשמה, הגמרא אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ויש דעה בגמרא שזה כולל כולם. כל השנה מאיזה מקום אתה מדבר? מהמקום של הנפש, הרוח או הנשמה? כי אם זה מהמקום של הנשמה, אין יהודי שאין לו חלק בעולם הבא. כי זה חלק שהוא אלוקי, הוא לא מכאן. הוא חלק אלוקה ממעל ממש. והוא הפח החתום בחותם כהן גדול. אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש בחינת כהן גדול, שהיא לא נתמת. לא משנה מה יהיה מסביב. ממנה ההתגברות, ממנה החזרה בתשובה. הגמרא הרי מספרת על, נכון, וירח את ריח בגדיו. אל תקריא בגדיו אלא... אלא בוגדיו. מי זה בוגדיו? יקום איש צרורות ויוסף משיטה. מכירים את הסיפור הזה? הגמרא מספרת, כשנגיד על יקום איש צרורות שהגיעו הרומאים לבית המקדש, הם פחדו להיכנס. אז הם תפסו איזה יהודי אחד שכנראה היה לגמרי משהו מחוץ לפסק. קץ, אמרו לו, אתה תכנס ראשון, מה שתוציא שלך, ואז... אז בואו נחשב על הטיפוס המעוות הזה, הטיפוס הכי מעוות שהוא המשתף פעולה עם הרומאים. ברוך תהיה, תודה רבה. מימין ומשמאל, יניקת הנביאים, כתוב הפיוס.
זה עוד.
אה?
עכשיו זה עוד.
עכשיו זה עוד, כן. אז מי הטיפוס המעוות הזה, יוסף משיטה? זה מין נשמה, כאילו נשמה, זה מין נפש מעוותת שהוא, כשהרומאים כובשים את זה, הוא משתף, איפה הוא משתף? להיכנס לבית המקדש, ולא סתם, אלא כגנב, לקחת משהו, ו... איזה זה? תספר את הגמרא, מה הוא עשה? רגע, אל תקפוץ ישר לסוף. מה הוא לקח? את המנורה. חכה, את המנורה. המנורה זה הנקודה הכי פנימית. לענר השם נשמת אדם. אמרו לו, אהו את המנורה כזאת יפה, אמרו לו, אני, לפי דעתי המדרש הזה הוא, אני לא יודע אם הוא היה, כלומר בפועל, כי את המנורה בן אדם אחד לא יכול להרים, היא כבדה מאוד. המדרש הזה בעצם בא לבטא איזשהו ביטוי, כנראה לתופעה שהייתה שם, שהרבה מאוד מהאנשים מעם ישראל שהתרחקו, וזה ברגע שהרומאים באו, והייתה איזה מין, היה לחץ, אז פתאום התעוררה מתוכם איזה נקודה פנימית עמוקה, כן? כל פנים המדרש ממשיך לספר, אמרו לו, אין דרכו של הדיות להיות משתמש באלו. זה לא מנורה, זה לא שלך, זה לא מחוז. תיכנס עכשיו, עכשיו מה שתיקח יהיה שלך, והשאר הזה. בוא נהם לא רוצה. הוא לא תיכנס, הוא לא רוצה. הוא לא נהרג אותך, תרגו. תרגו. הוא אמר, לא דאי שיכעסתי את בוראי פעם אחת, שהכעיסנו פעם שנייה. הגמרא מספרת שקשרו אותו לזנב של סוס, והרגו אותו, ויצא בת קול, ואמר, מזומן לחיי עולם הבא. מזומן, עכשיו, מאיפה זה מגיע, ריבונו שלנו? מאיפה מגיע המהפך הזה? מאיפה מגיע התנועה ההפוכה הזאת? הרי לפני רגע היית הבזוי שבכולם. אז איך פתאום התהפכת? תשובה, גם אצל יוסף משיטה, ואצל כל אחד מעם ישראל, יש פח של כהן גדול, שאין אפשרות לטמא אותו. הוא לא נטמא, כי הוא לא מכאן. זאת נקודת מסירות הנפש. ולכן הגמרא מדברת על הפח הזה, שהוא חתום בחותם כהן גדול. וכל מה שהוא יכול להיות איתו, זה שהוא רק נסתר. הוא לא נטמע, הוא לא זה, הוא פשוט מוכבה. תחפש, תמצא. יש כאלה, לא יודע אם היית כאן שאמרתי את זה או לא, שהם אומנים בלמצוא פחים כאלה. אמר הרב קוק, רב שלמה קרליבך, הרבי מלובביץ', כל אנשים, הם כאילו אומנים בלזהות את הפח, טק, 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 מדליקים, מדליקים, מדליקים. אבל זה נתון שהוא קיים. כן? כבאו, לא היה בו להדליק יום אחד, נעשה בו נס, וכו' והדליק יום שמונה ימים, שנה אחרת כבאו, ועשה ימים טובים, בעדל ובהודעה. נכון, נכון, נכון. נכון מאוד. טוב, יש כאן עוד הרבה מאוד רמזים בגמרא, אבל אני ככה אומר שרמזנו להיום, להיום די. בעזרת השם נזכה ככה להבין שכל הזמן מאיר בתכונתו, והצורך הזה במסירות נפש, ללכת על ה... לקדושה, בכל הכוח, ולהיות עסוקים גם באור וגם בחום. כי בנר חנוכה אנחנו לא רק מדליקים אור, אנחנו גם מפיצים חום. והתורה בעצמה נקראת מצד אחד אורייתא, אור, מצד שני, איך התורה נקראת עוד? רחמנה. רחמנה זה גם כן שם לתורה, לקדוש ברוך הוא, המרחמת, העוטפת, המחממת. אור וחום זה בדיוק הסוד של חנוכה. להעיר את האור שמגיע מלמעלה למטה, האור הזה נהפך לחום, לחום, בקצה, 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 בקצה שלו, הוא ממיס, הוא מבהיר, הוא יוצר נקודה של מסירות נפש, בוערת, דבקה בהשם יתברך, וזוכה בעזרת השם לניסים, ניצחונות וישועות, בימים ההם, בזמן הזה. חנוכה שמח לכם, ברוכים תהיו. תודה רבה להשם יתברך שנתן את השיעור הזה, כי באמת אין לי מושג מאיפה הוא הגיע.